בפעם הקודמת דיברנו על על דיני תנאים לפי רב שמעון שקו, ורציתי להראות דרכם את ה להדגים דרכם את הטענה שהמושג חלות אשת איש או חלות בעלות יש בו מימד מטאפיזי, אונתולוגי, אונתולוגי, כן, תורת היש. זאת אומרת, זה, חלות אשת איש זה איזשהו סוג של ישות, ולא רק תיאור של מצבה המשפטי של אישה כלשהי שהיא אשת איש. או חלות בעלות זה בעצם אמירה שיש איזושהי זיקה מטאפיזית ביני לבין החפץ שלי, או האדם לבין הממון שלו, ולא רק אוסף של זכויות שהדבר הזה מקנה לי, הזכויות הן תוצר של העובדה שיש זיקה מטאפיזית ביני לבין החפץ, אבל הן לא מהות העניין. ואחת ההשלכות היא שראינו בפני יהושע שם על מעוכב גט שחרור, שייתכן מצב שבו הזיקה המטאפיזית קיימת, אבל כל הזכויות שנגזרות ממנה לא קיימות במעוכב גט שחרור. בדיני תנאים הראיתי את אותו דבר מזווית אחרת. שם הטענה הייתה שכאשר אדם נגיד מגרש אישה בתנאי, אז עד השלב שבו מתברר האם התנאי יתקיים או לא יתקיים, האישה היא במצב, ככה שמעון שקו מסביר, האישה היא במצב שהיא גם אשת איש וגם גרושה. איך זה יכול להיות? הרי אשת איש זה לא גרושה, ולהפך יש פה איזושהי סתירה לוגית. הטענה היא ש היא לא גם אשת איש וגם גרושה, אלא יש עליה חלות אשת איש וגם חלות גרושה. זה כמו שבתבשיל יכול להיות גם מלח וגם סוכר, ואין בזה שום סתירה. התבשיל לא יכול להיות גם מלוח וגם מתוק, מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, כי יש סתירה בין מלוח למתוק, אבל אין סתירה בין מלח וסוכר. הסתירה קיימת בין מאפיינים או תארים ולא בין עצמים. עצם א' לא סותר את עצם ב'. התכונות של עצם א' יכולות לעמוד בסתירה לתכונות של עצם ב', אבל עצמים לא סותרים זה את זה. ולכן אי אפשר להגיד שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, אבל כן אפשר להגיד שיש עליה גם חלות אשת איש וגם חלות גרושה בו זמנית. השאלה שמתעוררת כאן זה מהן ההשלכות המשפטיות של המצב המוזר הזה. אז כאן, כמו במלח וסוכר, כמובן הטעם יהיה איזשהו טעם משולב של מלוח ומתוק ביחד, אבל בהקשר ההלכתי זה ייראה כמו דיני ספקות. הסברתי שזה לא באמת דיני ספקות, אבל זה דומה לדיני ספקות. בהקשר ההלכתי מה שיקבע זה הדין הפוזיטיבי ולא הדין הנגטיבי. למשל, אם אני דן האם אישה כזאת תהיה אסורה לכהן, נגיד שבעלה מת, כן, יש את איש וגרושה לפני שקוים התנאי ועכשיו בעלה מת. אז אם בעלה מת, אז בעצם היא ספק, לא ספק, אלא היא גם גרושה וגם אלמנה. עכשיו בא כהן אדיוט ורוצה לקדש אותה. אז אלמנה לכהן אדיוט מותרת, גרושה לכהן אדיוט אסורה. אז האם מותר או אסור? אז התשובה היא אסור. למה? אסור מצד הגרושה שבה. כי הגרושה זה דין פוזיטיבי, הגרושה יוצר איסור להינשא לכהן. אלמנה אומר רק שאין איסור, לא שיש חובה להינשא לכהן לאלמנה, אלא אין איסור, אין לה הלכה מה להגיד על זה. אז אם בגרושה יש לה הלכה מה להגיד, ועל אלמנה אין לה הלכה מה להגיד, אז בשורה התחתונה אישה שהיא גם גרושה וגם אלמנה, יש לה הלכה מה להגיד לגבי זה. יש לה מעמד של גרושה ואסור לה להינשא לכהן. האיסור הזה הוא איסור ודאי, לא איסור מספק, בגלל שהיא ודאי גרושה, והיא גם ודאי אלמנה. זאת אומרת, יש עליה חלות גרושה, כן, וחלות אשת איש או אלמנה. ולכן האיסור שלה להינשא לכהן נקבע על פי הדין הפוזיטיבי. איסור זה דין פוזיטיבי, היתר זה דין נגטיבי. היתר רק אומר שאין דין, אין איסור. איסור זה היתר פוזיטיבי. כן, איסור זה נשמע שלילי, אבל זה היתר פוזיטיבי במובן שהוא היתר, הוא דין פוזיטיבי, בגלל שהוא דין מחודש, הוא לא מצב האפס, כן? הוא משהו שההלכה חידשה על סיטואציה כזאת, במקרה הזה חידשה איסור. מה יקרה אם אני אשאל האם מותר לה להינשא לפני שהבעל מת? אז היא ספק גרושה, ספק אשת איש. האם מותר לה להינשא סתם לאדם אחר? תשובה היא אסור. למה? כי במקרה הזה דווקא האיסור, דווקא האשת איש הוא הדין הפוזיטיבי והגרושה זה הדין הנגטיבי. כי גרושה רק אומר שאין עליה איסור להינשא, היא יכולה להינשא כי היא גרושה. אז זה לא דין פוזיטיבי, זה דין נגטיבי, זה היעדר דין. אבל מצד האשת איש שבה, יש עליה דין פוזיטיבי שאוסר עליה להינשא למישהו אחר. ולכן בשאלה האם מותר לה להינשא למישהו אחר, דווקא האשת איש זה הדין הפוזיטיבי, והגרושה זה הדין הנגטיבי. ולכן זה לכאורה דומה לדיני ספקות, אבל באמת זה לא באמת דין, זה לא באמת דיני ספקות, אלא זה גם וגם, זה לא ספק אשת איש ספק גרושה, זה גם אשת איש וגם גרושה, בוודאות. נפקא מינה למשל, מה יקרה אם יש ספק לגבי הגט הזה שניתן? אז יש לי ספק, אם זה היה ספק רגיל, אז ספק נוסף זה ספק ספקה. כן? ספק אם הגט כשר או לא כשר, ואז ספק האם היא גרושה או אשת איש או אלמנה. בגלל התנאי. כן, אז זה ספק ספק, הספק ספק המותר בדאורייתא. אבל כאן אני טוען שהדין הראשון הוא לא ספק, הוא ודאי. ולכן אם מתעורר ספק אחד, זה רק ספק בודד, זה לא ספק ספקה, וצריך לאסור. ולצד השני, מה קורה אם אני מדבר על אשת איש וגרושה מדרבנן? אם זה היה דיני ספקות, אז הייתי יכול להקל. אבל כיוון שפה זה לא דיני ספקות, אז זה בוודאות, אז גם אם מדובר בדיני דרבנן, היא תחשב כאשת איש או כגרושה כל פעם לכיוון המחמיר או הפוזיטיבי, בלי קשר לשאלה שזה דיני דרבנן. אבל הטענה היא שזה לא דיני ספקות, אלא זה גם וגם. אבל מה שעומד לענייננו, מה שבעצם עומד בבסיס העניין, זה שאתה יכול להגיד שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, גם וגם הזה מתאפשר רק בגלל שמדובר פה בישויות, שחלות אשת איש וחלות גרושה, זה אלו שתי ישויות, אחרת אי אפשר להגיד על אישה שהיא גם אשת איש וגם גרושה. אפשר להגיד שיש עליה גם חלות אשת איש וגם חלות גרושה. אז זאת אינדיקציה לזה שהסטטוס המשפטי של חפץ או אישה או משהו, אדם בהלכה, הוא השלכה של סיטואציה או של מצב מטאפיזי, ולא רק נורמה צפה, כן? שזה נורמה, מותר, אסור, כמו בתפיסות המשפטיות. יש פה מטאפיזיקה בבסיס העניין. מה שאמרתי בסוף הפעם הקודמת, זה חידדתי את מה שעולה כאן מעבר למה שיצא מהפני יהושע. בפני יהושע הטענה הייתה שיכול להיות מושג של בעלות שהוא מנותק מההשלכות המשפטיות שלו. יש משהו מעבר להשלכות המשפטיות. אבל מה זה המשהו הזה? זה נתון לפרשנות. המשהו הזה יכול להיות לפחות אחד משני סוגי דברים. אפשר להגיד שזה תכונה של חפץ, ואפשר להגיד שזה בעצמו סוג של יש, של חפץ, של ישות. כן? כשאתה מדבר על חלות בעלות. אז אני אומר, חלות הבעלות היא משהו שעומד בבסיס כל הזכויות שאני מקבל מהבעלות. זאת אומרת, קודם כל יש איזושהי זיקה ביני לבין החפץ, ויש השלכות משפטיות לקיומה של הזיקה הזאת. אבל מה זה הזיקה? אמרתי שבמציאות, כשאני מדבר על משהו שקיים במציאות, והוא לא רק בהקשר של הגדרות, כן? לא רק בגברה, אלא גם בחפצה, זה עדיין יכול להיות שני סוגי דברים. נגיד, זה יכול להיות מאפיין של חפץ, או תואר של חפץ, וזה יכול להיות חפץ. כן, כשאני מדבר על המהירות של המכונית, המהירות של המכונית זה לא חפץ, זה תכונה או מצב או מאפיין של מכונית. המכונית היא חפץ, המהירות שלה היא לא חפץ, היא תכונה של החפץ. אבל זה לא אומר שהמהירות של המכונית קיימת רק אצלי בראש ולא קיימת במציאות. לא, היא קיימת במציאות. למרות שהיא לא חפץ, היא תכונה של חפץ, אבל זה משהו במציאות האובייקטיבית. זה לא עניין של הגדרה שרירותית שלנו, כמו הצבע של חפץ, המהירות של חפץ, הגובה של חפץ, לא משנה, כל הדברים האלה הם תכונות של חפצים, הם לא ישים. אבל התכונות האלה הם חלק מהמציאות עצמה. לעצמים, במציאות עצמה ישנן תכונות. אז זה להגיד את מה שאמר הפני יהושע, שיש לי בעלות על החפץ, וכתוצאה מזה יש לזה השלכות משפטיות, יכולתי עדיין לומר שהבעלות היא תואר של החפץ. אם אני אומר שאני בעלים על השדה, אז יש אחד התארים או המאפיינים של השדה זה שהוא שייך לי. ולכן זה משהו במציאות עצמה, אבל זה לא ישות, אלא זה יכול להיות גם מאפיין או תואר של ישות. לעומת זאת כאן, בהקשר של רב שמעון שקופ על תנאים, כאן הטענה היא שהדבר הזה הוא ממש ישות. אם זה היה מאפיין, אז המאפיינים של אשת איש וגרושה לא יכולים לחיות ביחד בו זמנית. לכן זה לא יכול להיות מאפיין, זה חייב להיות ישות. אז הדוגמה הזאת של התנאים לוקחת אותנו צעד אחד הלאה, מעבר לדוגמה של הבעלות לפי בני יהושע. כאן הטענה היא לא רק שזה קיים במציאות, אלא שזה איזשהו סוג של יש. כשאני אומר חלות אשת איש, זה אומר משהו במציאות עצמה השתנה. כשאני מכיל חלות אשת איש, על האישה יש תרמיל, כן? היא סוחבת על גבה את החלות הזאת, הישות הזאת שנקראת חלות אשת איש, וגם חלות גרושה. יש על גבה שתי חלויות, שני תרמילים כאלה. אוקיי? אז זה המשמעות של העובדה שיש פה ישויות. אז החלויות היא ישויות, וזה אומר בעצם, וזה אנחנו עוד נחזור כמה בהמשך, זה אומר בעצם שהתיאורים, כן. זה אומר בעצם שכל הקביעות ההלכתיות, לא כל, אבל הרבה מהקביעות ההלכתיות, בניגוד נגיד לחוקים של מדינה, או לא משנה, או כללים של גילדה, או לא משנה מה, החוקים של ההלכה משקפים משהו במציאות עצמה. ולכן אני מתייחס לזה כתפיסה אפלטונית. ההלכה רואה את עצמה במסגרת מושגית אפלטונית. זאת אומרת, כשאני אומר שאני בעלים על משהו, זה לא איזושהי מוסכמה, נורמה, קביעה של החברה. אנחנו סיכמנו בינינו שאתה תהיה בעלים, אם תעשה מעשה קניין כזה וכזה, ותשלם לפלוני סכום כזה וכזה, אתה תהיה הבעלים. הטענה היא שבהלכה, העובדה שאתה בעלים היא עובדה, היא לא סיכום, היא לא קונבנציה. זה לא מוסכמה שהחלטנו בקהיליה ההלכתית. זאת מציאות. יש למציאות הזאת השלכות הלכתיות. אבל קודם כל הדבר הזה הוא מציאות, ואנחנו נראה עוד מעט הבדלים שנגזרים מהתפיסה האפלטונית הזאת מול התפיסות המשפטיות הרגילות שהן בדרך כלל לא אפלטוניות. אז אני רק אעיר הערה, לנקודה הזאת אני אחזור מיד, אני רק אעיר הערה שזה מתקשר ל... איך אנחנו בכלל מתייחסים לתורה, ללימוד תורה וכדומה. רב חיים וולוז'ינר בספר נפש החיים, כן, תלמיד של הגר"א, בעצם זה שהקים את ישיבת וולוז'ין ואבי הישיבות בליטא, או כל המודל המודרני של ישיבות שיש היום, בעצם זה מיסודו של רב חיים וולוז'ינר, והוא כתב ספר שנקרא נפש החיים שיצא כנגד החסידות. למרות שהוא לא מזכיר את החסידות בספר, אבל הוא כל הזמן יוצא נגד הרעיונות שלה, ובשער ד' שעוסק בתורה, רב חיים וולוז'ינר בעצם מדבר על תפיסת הדבקות בקדוש ברוך הוא. הוא מביא בשם החסידות, בלי להגיד עוד פעם, שיש כאלה שמבינים שדבקות בקדוש ברוך הוא זה איזשהו סוג של... חוויה או רגש, כן, אני חש בתוכי איזשהו הידבקות בקדוש ברוך הוא. זה אומר שבעיניהם הלימוד של התורה תפקידו לעורר את חוויית הדבקות. ולכן התורה היא בעצם איזשהו סוג של אמצעי כדי לייצר דבקות בקדוש ברוך הוא, כשהדבקות זה איזשהו סוג של חוויה או רגש. כנגד זה הוא טוען, מביא לזה כמה ראיות שזה לא יכול להיות נכון, והוא טוען שכן, הוא אומר לפי זה דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שהזמירות שלו, כן, שתהילים יחשבו כמו לימוד של נגעים ואוהלות. ככה המדרש אומר, בגמרא מביאה את זה. ואומר רב חיים וולוז'ינר, מה זאת אומרת? הרי אם מטרת הלימוד היא לעורר חוויה דבקות, אז ברור שתהילים זה לימוד הרבה יותר לימוד תורה מאשר נגעים ואוהלות. איזה דבקות נוצרת מזה שאתה לומד נגעים ואוהלות, עניינים טכניים של טומאה וטהרה? בתהילים כל כולו זה איזשהו דבקות בקדוש ברוך הוא. אז הייתי מצפה שתהילים זה יהיה המודל האולטימטיבי של לימוד תורה, ודווקא נגעים ואוהלות צריך להבין למה בכלל גם זה נחשב לימוד תורה. אבל אצל דוד המלך רואים הפוך, שנגעים ואוהלות זה לימוד תורה, והוא מבקש שגם תהילים יחשב לימוד תורה. אז רואים שזה לא נכון, התפיסה החסידית, שמטרת הלימוד היא בעצם לעורר חוויות של דבקות. אז מה זה, הוא אומר יותר מזה, הוא מאיר שם הערה משעשעת, הוא אומר, גם לא כתוב מה הקדוש ברוך הוא ענה לדוד המלך. כן, כתוב שזמירות היו לי חוקיך, כן, דוד המלך מבקש, מבקש שהזמירות שלו יחשבו חוקים, יחשבו לימוד תורה, אבל לא כתוב שהקדוש ברוך הוא נענה. אז קודם כל, זה שעצם זה שדוד המלך מבקש, זה כבר ראיה. חוץ מזה, הבקשה אפילו לא בטוח שנענתה, כאשר בסוף בסוף זה עדיין נשאר לימוד תורה סוג ב', תהילים. ובעצם נגעים ואוהלות, זה הלימוד תורה האמיתי. אז אומר רב חיים וולוז'ינר, אז מה הרעיון? מה זה מושג הדבקות? למה לימוד תורה מביא לדבקות בקדוש ברוך הוא? הוא טוען שלימוד תורה זה לא אמצעי לדבקות, לימוד תורה זה הדבקות עצמה. כשאתה לומד תורה, בזה גוף אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. זה לא שייך בכלל לחוויות ולרגשות ולכל מיני דברים שמתעוררים אצלך בעקבות הלימוד. ולמה? זה מביא שם מהזוהר וכולי, שהוא ורצונו חד. הקדוש ברוך הוא ורצונו הם דבר אחד. וכאשר אתה נדבק ברצונו, אתה בעצם נדבק בו עצמו. אז מה זה רצונו? רצונו זה כשאתה מסתכל על שור שנגח פרה ועל מיגו ועל דיני גנב ושבועות וכל הדברים האלה וטומאה וטהרה והכל. כל אלה הם בעצם רצונות של הקדוש ברוך הוא. ההלכה זה בעצם הרצונות של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שנעשה או שלא נעשה. ולכן לימוד הרצונות האלה זה הדרך שלנו להידבק בקדוש ברוך הוא. בעצם נדמה לי שמאחורי הדברים, ובספר בנפש החיים אפשר לראות את זה בצורה מאוד מקיפה בהרבה מאוד מקומות, יש פה באמת איזושהי תפיסה שכאשר אתה לומד תורה, אתה בעצם נכנס לתוך איזשהו עולם מטאפיזי, והעולם הזה הוא איזשהו לבוש של הקדוש ברוך הוא. וכשאתה עוסק בו, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. ולכן לא צריך לחפש את החוויות שנוצרות בעקבות הלימוד, הלימוד הוא בעצמו הדבקות. ואני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה באמת שכשאני עוסק באשת איש ובבעלות ובכל דברים מהסוג הזה, אני עוסק בעולמות מטאפיזיים קיימים. אני תופס משהו ואני מתחבר אליו, אני מחבר אותו אליי. זה לא אמירה מטאפורית. זה לא משהו שכאילו אני מחובר, קוראים לזה היום להתחבר, כן, במובן הרגשי. האם אתה מתחבר ל, לא יודע מה, לתורה ומצוות, אתה מתחבר לשמחת תורה, אתה מתחבר לשמירת שבת. להתחבר הכוונה כמובן להרגיש איזשהו סוג של הזדהות. זה מדבר על איזשהו רגש או חוויה. פה מדובר על להיות מחובר מטאפיזית, זאת אומרת פשוט להיות אחד עם זה. כן, כמו שרב חיים וולוז'ינר מתאר, שכשאתה חושב על רעיונות של התורה, הרעיונות האלה נמצאים בתוכך, ואתה פיזית כביכול, או מטאפיזית, מחובר לקדוש ברוך הוא, כי הוא ורצונו חד. אתה פשוט מחובר לזה במובן העובדתי. זה לא חיבור במובן הרגשי חווייתי. אז מה שעומד, אני חושב, אחורי התפיסה הזאת, וזה הוא מדבר בשער ג' על התפילה שם, הוא אומר, הוא מעריך, כן, שתפילה זה תיקונים של כל מיני עולמות רוחניים ודברים מהסוג הזה. כל הספר מדבר על זה שמאחורי ההלכה, התפילה, התורה, עומדים עולמות מטאפיזיים. והעולמות המטאפיזיים האלה הם לבושים של הקדוש ברוך הוא. הם בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא עצמו. זה, אתם יודעים שבדרך כלל הרמב״ם ופילוסופים של ימי הביניים, פילוסופים יהודים, של ימי הביניים, לא רק יהודים בעצם, גם מוסלמים ועוד, דיברו על זה שאי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא, יש לו רק תארים שליליים. אני יכול להגיד שלא נכון שהוא אכזר. אני לא יכול להגיד שהוא רחום, כי זה תואר חיובי. אני לא יכול לתאר את הקדוש ברוך הוא בשום צורה פוזיטיבית, אלא רק לומר על דרך השלילה שהוא לא נכון שהוא אכזר. או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל מצד שני גם לא נכון שהוא רחום, לא נכון כלום לגביו, שום תואר פוזיטיבי לא נכון לגביו, וזה תורת התארים השליליים שיש בה לדעתי סתירות לוגיות, בעיניי לא ממש מחזיקה מים כפשוטה, אבל בעולם הקבלי מדברים במפורש על תארים חיוביים. הקבלה רואה בהחלט את התפיסה שלנו בקדוש ברוך הוא כתפיסה של תארים חיוביים, לא תארים שליליים. והתארים החיוביים של הקדוש ברוך הוא זה הספירות, העולמות, הפרצופים, כל המושגים הקבליים, הרוחניים, המופשטים. כל אלה הם בעצם תארים של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש תארים של הקדוש ברוך הוא? זה האופנים שבהם אני מתאר את הקדוש ברוך הוא. כן, למשל, כמו שתיארתי קודם, למכונית יש מהירות כזאת, לצבע כזה, גובה כזה, נפח כזה וכולי, אני מתאר תיאורים שונים את המציאות. אותו דבר, התיאורים של הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד ואמת וקנו ונוקם וכל הדברים האלה, הם כולם תיאורים חיוביים של הקדוש ברוך הוא, ולא על דרך השלילה כמו שהרמב״ם וחבורתו אומרים. אז אם זה באמת כך, אז למה אומרים תמיד שאי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא? במה זה שונה לתפוס את הקדוש ברוך הוא מאשר לתפוס את המכונית? אף פעם אני אראה, זה כבר קאנט לימד אותנו, מה שהזכרתי את זה, קאנט לימד אותנו שאנחנו, כשאנחנו פוגשים עצם כלשהו, אנחנו לא פוגשים את הדבר כשלעצמו, אלא את הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו. אנחנו פוגשים את המאפיינים שלו. אני רואה את הצבע של המכונית, את הגובה שלה, את החומר שממנו היא עשויה, את המהירות שלה וכדומה. אני לא תופס את המהירות, את המכונית כשלעצמה, את בעל התכונות, כן? דיברנו על זה שזה בעל התכונות. אני לא תופס את העצם שהוא נושא את התכונות, אני תופס את אוסף התכונות. אני רק טענתי, בניגוד ללייבניץ, ואם אתם זוכרים את בורחס וכו', טענתי שבהכרח יש איזשהו אובייקט שהוא בעליהן של התכונות, שהתכונות מתארות אותו, אחרת מה עושה חיבור התכונות הזה, מה הופך את אוסף התכונות הזה ליש, לאובייקט. ברור שיש פה איזשהו אובייקט שכל התכונות האלה הן תכונות שלו. אז במובן הזה, כמו שאמר קאנט, לגבי כל עצם בעולם אני לא יכול לתפוס אותו עצמו, אלא רק את התכונות שלו. אז אם זה ככה, מה ההבדל בין זה לבין הקדוש ברוך הוא? גם אותו, אני לא יכול לתפוס אותו עצמו, אלא רק את התכונות שלו. אז למה תמיד אומרים שאי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כי הוא כל כך גבוה ונשגב ורחוק ובלתי נתפס, לית מחשבה תפיסה בי כלל, כן? למה? מחשבה תפיסה בי בדיוק אותו דבר כמו במכונית של ידי. יש בעיה מהותית לתפוס את הדברים עצמם, ולכן אני תופס רק את המאפיינים. אבל זה נכון גם למכוניות, לא רק לקדוש ברוך הוא. כי אין לי נגישות אל הדבר כשהוא לעצמו, יש לי נגישות רק לאוסף המאפיינים שלו. ולכן עולה כאן שאלה, אז על מה מדברים כולם כשהם אומרים שאי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא? ואני חושב שההסבר לעניין הזה הוא שהזיקה בין הקדוש ברוך הוא לבין המאפיינים שלו, התארים שלו, היא לא אותה זיקה כמו בין המכונית לבין התארים והמאפיינים שלה. התארים והמאפיינים של המכונית הם לא עצמים, הם תכונות של המכונית, בדיוק מה שדיברתי קודם על המלח והסוכר, והמליחות והמתיקות, כן? אז זה תכונות של המכונית, זה לא עצמים. מה שקיים באמת זה המכונית, ואלה המאפיינים שלה. התארים של הקדוש ברוך הוא הם ישים, זה לא כמו צבע למכונית. הרחום וחנון של הקדוש ברוך הוא זה אובייקט. יש איזשהו כוח רחום וחנון בעולם שמייצג באיזשהו מובן את הקדוש ברוך הוא. זה לא תכונה שלו עצמו, אלא זה דבר מסוים שמופיע בעולם, כך לפחות התפיסה הקבלית. לכן מדברים על ספירות ועל פרצופים ועל עולמות כאיזשהו סוג של ישים. מדברים על זה כעיסוק במטאפיזיקה. זה סוג של ישים. והישים האלה, בקבלה זה נקרא כלים ואורות, כן? האורות נמצאים בתוך הכלים, והכלי והאור, כמו נשמה וגוף, הופכים להיות בעצם ישות אחת. אבל עדיין ברור שהכלי הוא לא האור. זאת אומרת, הם שני מתחברים ביחד ויוצרים ישות אחת. זה המשל ליחס בין הקדוש ברוך הוא לבין המאפיינים שלו, או הלבושים שלו, מה שנקרא בשפה הקבלית. ובעצם הטענה שהלבושים האלה, כמו לבוש שאנחנו לובשים, כשאומרים שיש לי צבע כחול, זה לא אותו דבר כמו להגיד שאני לובש חולצה כחולה. כשאני לובש חולצה כחולה, החולצה היא אובייקט, היא לא מאפיין שלי. אם אומרים שלי יש צבע כחול, הצבע הוא לא אובייקט, הצבע הוא מאפיין שלי, הוא תואר שלי, תכונה שלי. המאפיינים או התארים החיוביים של הקדוש ברוך הוא הם ישים, זה כמו חולצה כחולה. יש לו חולצה טובת לב, לא הוא טוב לב, החולצה טובת לב. אבל החולצה זה התואר שלו, התואר שלו הוא סוג של ישות. ולכן אני חושב, לזה מתכוונים כשאומרים שאי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כי זה באמת, זה יותר גרוע מאשר לתפוס מכוניות. את המכונית כשלעצמה אני לא יכול לתפוס, אבל את התארים ואת המאפיינים שלה אני תופס. אצל הקדוש ברוך הוא, התארים והמאפיינים הם לא תארים ומאפיינים שלו, אלא הם ישים שמייצגים אותו בעולם שלנו, או משהו כזה. זאת לפחות התפיסה הקבלית. למה אני אומר את זה? כי
יש לו ישים סותרים בעצם.
מה?
גם, אז אני אומר, אז יש לו בעצם ישים סותרים. יש לו גם רחום וחנון וגם קנה ונוקם.
נכון. אבל אגב, זה נכון גם לבני אדם. בני אדם יכולים לפעמים להיות רחומים ולפעמים להיות קנאים ונוקמים. אותו אדם יכול להיות גם זה וגם זה. אגב, זו שאלה מעניינת, נגיע אליה בהמשך. למשל, כשאני מחויב לאהוב כל אדם מישראל ולשנוא רשעים, האם אפשר לקיים את זה באותו אדם? לאהוב אותו בגלל היותו אדם מישראל ולשנוא אותו על זה שהוא רשע? ואני טוען שכן, אפשר. אין שום סתירה בין שני הדברים האלה. איתם הוא חטאים ולא חוטאים, אבל על זה נדבר. זה כבר יביא אותנו לאהבה הפלטונית או רגשות הפלטוניים, שגם זה מופיע בהקשר האפלטוני אריסטוטלי, אבל זה, על זה עוד נדבר בהמשך הסדרה. בכל אופן, אני חוזר אלינו, צריך הבעל הלשם, זה הסבא של הרב אלישיב, כן, היה עכשיו אולי גדול המקובלים האשכנזים בתקופת הרב קוק, הוא אפילו קצת מבוגר מהרב קוק היה, הם היו בקשר. והוא כותב שהחסידים מבינים שהקבלה כולה אינה אלא משל. קבלה אינה אלא משל, הצמצום הוא לא כפשוטו, רק הקדוש ברוך הוא קיים בעצם, כל שאר הדברים הם רק תארים שלו, או משלים, או דברים מהסוג הזה, אבל אין לשום דבר קיום אמיתי, חוץ מאשר לקדוש ברוך הוא. ולכן הם מבינים את כל הקבלה כאיזשהו סוג של משל, שמדבר על בעצם כוחות באדם, או משל לפסיכולוגיה, או משל למטאפיזיקה, אני לא יודע בדיוק מה, אבל זה לא תיאור של מציאות, אלא זה משל. שאלה משל למה? זאת שאלה מעניינת, נדמה לי שעליה אין תשובה. אבל כי אם יש משל, אז יש גם נמשל. והנמשל הזה אמור להיות קיים, אחרת מה ההבדל בין המשל לבין הנמשל. אבל לא חשוב, ככה הם תופסים החסידים את העולם הזה של הקבלה, והאמירה הבסיסית הזאת של צמצום לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא שצמצם את עצמו, הוא לא באמת מצומצם, הוא עדיין נמצא בכל מקום ורק הוא קיים. זאת התפיסה החסידית. והוא טוען שכנגד זה התפיסה מתנגדית נקרא לה, זו תפיסה שרואה בכל שהצמצום הוא כפשוטו, הקדוש ברוך הוא הסתלק, נותר פה חלל, שבו מתקיימים דברים שלא קשורים לקדוש ברוך הוא, דברים שיש להם קיום עצמאי, וכל המבנה או המבנים הקבליים בעצם מתארים את המציאות המטאפיזית הזאת, ולא את הקדוש ברוך הוא. ולכן הצמצום הוא כפשוטו, והקבלה מתארת עולמות שבאמת קיימים, מטאפיזיים, זה לא משל לכוחות נפש וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה עולמות. יש הקבלה בין זה לבין מבנה הנפש שלנו, מבשרי יחזה אלוה, אבל זה מתאר עולמות אמיתיים, זה לא רק משל פסיכולוגי או משהו כזה. וזה מה שאני מדבר עליו כאן, זה בעצם הטענה היא שמאחורי ההלכה, יושבים עולמות מטאפיזיים, והעולמות המטאפיזיים האלה הם רצונות או מאפיינים של הקדוש ברוך הוא, וכשאני לומד תורה אני בעצם מתחבר אליהם, וככה אני נעשה דבוק בקדוש ברוך הוא. כל הוורטים המחשבתיים קבליים האלה בעצם באים לומר שאני חושב שזה מתקשר לתפיסה המטה-הלכתית שתיארתי קודם. תפיסה המטה-הלכתית שתיארתי קודם בעצם אומרת שההלכה שבה אנחנו עוסקים היא בעצם שיקוף או ביטוי נורמטיבי למטאפיזיקה כלשהי שאותה אנחנו תופסים דרך ההשלכות ההלכתיות שלה. אנחנו מבינים שאישה נהיית אשת איש והוא נהיה בעלים על חפץ וכל דברים כאלה, וכל זה בעצם להבין עולמות מטאפיזיים רוחניים שנמצאים מאחורי ההלכה, רצונות של הקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה זה בדיוק לדבר באותה שפה כמו שאנחנו מדברים על הישים המטאפיזיים, כן, הספירות והעולמות וכדומה. מה זה? ניסיונות לתפוס לבושים של הקדוש ברוך הוא. ההלכה זה איזשהו סוג של מציאות שהיא לבוש של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מנסים להבין אותה, כאשר ההשלכות של הלבושים האלה זה הלכות. מה מותר לעשות, מה חייבים לעשות, מה אסור לעשות, אבל זה הכל השלכות של מצבים. המצבים האלה בעצם מקרינים או יוצרים, מחוללים נורמות. עכשיו, כל הדברים האלה נשמעים קצת, לא יודע איך לקרוא לזה, מיסטיים, מאורפלים, לא מוגדרים היטב, ולכן אני אחזור למישור ההלכתי, ואני אנסה להסביר את הדברים בצורה יותר קונקרטית. אני רק אולי משפט אחד שקשור לדברים שדיברנו עליהם. הדיבור הזה שהצגתי קודם על חלויות, כאיזשהו סוג של ישויות, יכול להסביר לנו עוד נקודה, וזה הרבה פעמים כן נקודה שמאוד מציקה בשנים האחרונות, כשאני מדבר על זה שהבעל הוא קונה את אשתו, תחילת קידושין, כן? בשלושה דרכים האישה נקנית, בכסף, בשטר ובביאה, וקונה עצמה בשתי דרכים, בגט ובמיטת הבעל. כן, אז יש פה איזשהו קניין שהבעל עושה באשתו. מה זה הקניין הזה? אז זה מאוד מקומם הרבה מאוד אנשים, בעיקר פמיניסטים ופמיניסטיות, אבל אני חושב שבאופן כללי קשה מאוד לעכל את זה שבעל הוא האדון, הוא הבעלים של אשתו, במובן הממוני, עד כדי כך שיש כל מיני מחאות על זה ורצון לבטל את זה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, גם בתוך העולם הדתי, לא רק מחוצה לו. יש מאמר שלי בהקדמות כנגד מאמר של ריף קלוביץ' שהטוענת הרבנית שכתבה שצריך לבטל את הקידושין, זה שוביניסטי וזה מושגים ארכאיים שצריך לבטל אותם, כי בעצם זה משקף קניין שיש לה בעל באשתו. אני במאמר התגובה טענתי שזה מבוסס על אי הבנה. כאשר אנחנו מדברים על קניין, אנחנו לאו דווקא מדברים על בעלות. כשאנחנו מדברים על קניין, אנחנו מדברים על זיקה מטאפיזית. גם במושג הבעלות עצמו, כשאני אומר שיש לי קניין בשדה, העובדה שיש לי זכויות בשדה ואני יכול לעשות איתה כל מה שאני רוצה, זה השלכה של המושג קניין, זה לא עצם המושג קניין. המושג קניין אומר שיש זיקה ביני לבין השדה. יש איזה השלכות שמותר לי לעשות איתה כל מיני דברים, או שלאחרים אסור לעשות כל מיני דברים. לכן בהלכה, מעשה קניין זה לא מעשה שמכיל בעלות, במובן שנותן לי זכויות להשתמש בדבר כרצוני. אלא המושג קניין פירושו לחולל מציאות מטאפיזית. זה נקרא קניין. כשאני עושה פעולה קניינית, הפעולה היא זו שמחוללת את המציאות המטאפיזית. אי אפשר לייצר בעלות שלי על חפץ, אם התפיסה ההלכתית היא אפלטונית, זאת אומרת שנוצרת פה מציאות, אי אפשר לייצר את זה בלי שיש איזשהו מעשה שיוצר את המציאות הזאת. המעשה הזה נקרא מעשה קניין. זאת אומרת, מעשה קניין...
הקרקע היא הבעלים שלי גם כן, שזה בעצם הדדי. הוא אומר, זה בעצם הדדי. אני הבעלים של הקרקע, כמו שהקרקע היא הבעלים שלי.
כן, רק לא נכון להגיד בעלים, אלא אני קשור לקרקע בזיקה כלשהי, וקשר זה כמובן דבר סימטרי. אבל הזכויות הן זכויות הדדיות, כי הקרקע לא יכולה להשתמש בי, אני יכול להשתמש בה. זאת אומרת, יש השפה של הזכויות המשפטיות אני לא נוגע בה, זה נשאר כמו שהיה. אני רק טוען שהזכויות המשפטיות הן השלכה של מציאות מטאפיזית. כשאני אומר שאני בעלים על משהו, קודם כל אמרתי שיש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. עכשיו, יש המון זיקות כאלה בהלכה. יש זיקות של בעלות, יש זיקות של תרומה, יש זיקות של אשת איש, יש זיקות של שליחות, שותפות, כל המושגים ההלכתיים הם איזה שהם סוגים של זיקות או של מציאויות מטאפיזיות, ובשביל לשנות מציאות מטאפיזית צריך לעשות מעשה. מציאות לא משתנה בלי שאני עושה איזשהו סוג של מעשה. המעשה הוא זה שמחולל את המצב המטאפיזי.
כן, אבל
בהקשר של אישה, בהקשר של אישה, אני יוצר זיקה של אישות, ולא של בעלות במובן שכמו בבעלות על חפץ. אני יוצר זיקה של אישות, אבל האישות זה לא מצב משפטי, כמו שמבינים בדרך כלל. זה קודם כל זיקה מטאפיזית. אני יוצר חיבור ביני לבין האישה, דיברנו על הפלגינן דיבורה וכל ה... דוגמאות האלה, אני יוצר משנה מציאות כלשהי בעולם, מציאות מטאפיזית או מטה הלכתית, ובשביל לשנות את זה צריך לעשות פעולת קניין. פעולת קניין, הכוונה פעולה שמכילה את החלות, זה לא פעולה שיוצרת בעלות שלי על הדבר בהכרח. בעלות זה אחת ההשלכות של פעולה קניינית. רוב פעולות הקניין שאנחנו עושים זה באמת פעולות שמחוללות בעלות, אבל יש פעולות קנייניות אחרות. אני עושה פעולה כדי לתקף חוזה, אני מרים עת או סודר, כן? שחותמים על הכתובה. שחותמים על הכתובה, אז הרב בדרך כלל נותן לך איזשהו עת כדי שתרים אותו. למה? כי ככה קולים בכנף של קונה, בכנף של מקנה, יש מחלוקת בגמרא, אבל אתה צריך להרים איזשהו סוג של כלי, כדי שהחוזה יהיה תקף. החוזה הזה לא מכיל שום בעלות ושום כלום, זה התחייבויות.
נכון, אבל אי אפשר לטשטש את העובדה שיש פה עניין של בעלות, במובן הזה ש... למשל, יש מושג של אישה מורדת. למה היא מורדת? כי אני הבעלים שלה, ואם היא לא עושה משהו...
אתה לא הבעלים שלה ולא לא כלום. היא פשוט לא
גם מורדת, מורדת בסמכות שעליה.
לא זה מקיימת את החוזה שאליו היא התחייבה.
גם אז צריך להגיד לא אישה מפירה חוזה, לא צריך להגיד מורדת. מורדת
זה, הכוונה, זה נקרא מורדת.
בסמכות שמעליה.
זה נקרא מורדת. לא, מורדת זה לא סמכות שמעליה. תרנגולת שמרדה, יש סוגיה בגמרא. מה זה תרנגולת שמרדה? היא לא מורדת בסמכויות, תרנגולת לא יכולה למרוד. תרנגולת פשוט לא מצייתת לי, לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. זה לא מרד במובן כמו בעברית שאנחנו תופסים היום. הנקודה היא שיש פה, הקידושין זה חוזה, קידושין זה לא קניין. ופעולת הקידושין מכילה את החוזה. ועכשיו לחוזה הזה יש שני צדדים, אני מחויב שער כסות ועונה, והיא מחויבת לי בכל מיני דברים. חלק מזה זה החוזה בכתובה, לא בקידושין, לא משנה, אבל בסך הכל נוצר פה איזשהו סוג של מחויבויות, מה שקוראים משפטנים, מחויבויות אובליגטוריות, חוזיות, ולא מחויבויות קנייניות. ולכן שני הצדדים צריכים לקיים את מה שהם התחייבו אליו, אבל זה לא בגלל שאני נהיה בעלים. יש חוזה בינינו שאתה התחייבת לעשות כך, ואני התחייבתי לעשות כך. שני הצדדים צריכים לעמוד במה שהם התחייבו, אבל בהלכה גם כדי להכיל חוזה צריך לעשות פעולה, צריך לעשות מעשה. וזה מה שמבלבל את האנשים, לחשוב שבזה אני קונה מישהו. כשאני מפריש תרומה, אז אני מפריש תרומה, אני מכיל חלות תרומה על הדבר. בשביל להכיל חלות של תרומה על הדבר צריך לעשות משהו, אוקיי? למרות שלא קניתי שום דבר, אין פה פעולה קניינית ולא כלום, אבל כדי להכיל את החלות צריך לעשות איזשהו סוג של פעולה. חלות של גרושה, לא קניתי כלום ולא מכרתי כלום. יצרתי חלות של גרושה, והחלות הזאת דורשת פעולה כדי להכיל אותה.
האישה יכולה להכיל את אותו דבר כמו הגבר?
לא שומע?
לאישה יש את אותם זכויות בדיוק להכיל את את הזיקה הזאת בדיוק כמו הגבר?
אז זה נקרא זכויות להכיל, אין דבר כזה זכויות להכיל. השאלה איך מכילים?
היא יכולה ליצור את הזיקה הזאת בדיוק כמו שהגבר יוצא את הזיקה הזאת?
לא, רק הגבר יכול.
למה?
כי אישה ולא כי תוקח אישה לאיש. רק הגבר נותן את זה.
אז יש חוסר סימטריה.
נכון, לא אמרתי שיש סימטריה, אולי לא הבהרתי, במאמר אני מבהיר את זה היטב. אני לא טוען שההלכה היא שוויונית, שיש סימטריה. ההלכה חד משמעית שוביניסטית. וכל האפולוגטיקות כבודן במקומם לא מונח. ההלכה היא שוביניסטית, זה ברור. אני רק טוען שאין פה קניין, זה הכל. פשוט טעות בתפיסה. לא אמרתי שיש שוויון, אין שוויון. יש, אישה לא יכולה לשאת עוד בעל, בעל יכול לקחת עוד אישה. יש הרבה אסימטריות הלכה. אגב, גם על העניין הזה אפשר קצת להתפלפל. אתם יודעים, כל גבר שלא יכול לשאת אישה, גם האישה לא יכולה לשאת אותו. במובן הזה זה סימטרי לגמרי. נגיד, אני נשוי לאישה, אני יכול לשאת אישה אחרת, אבל האישה האחרת הזאת צריכה להיות פנויה. אם היא פנויה, אז לה מותר להתחתן איתי כמו שלי מותר להתחתן איתה, אז הנה סימטריה מושלמת, מה הבעיה? תמיד כשאתה מסתכל על, על, על פעולה זוגית בין גבר לבין אישה, אם זה אסור, זה אסור על שניהם, אם זה מותר, זה מותר לשניהם. באופן עקרוני, כן, באופן הפורמלי הזה, אני יכול להראות שיש אפילו סימטריה, אבל זה כמובן שעשוע פורמלי. טוב, בכל אופן, לענייננו, הטענה שאני רוצה לטעון, זה שברגע שאנחנו מבינים שבבסיס ההלכה יושבות מציאויות מטאפיזיות, אז המבט שלנו על ההלכה משתנה. אנחנו מבינים שמה שאנחנו עושים לא מתמצא בהשלכות. אני אומר שהבעל יכול, לא יודע מה לעשות עם אשתו, זה לא אומר אוטומטית שהיא רכושו. זה השלכה של איזשהו מצב מטאפיזי. המצב הזה נקרא אישות. לאו דווקא בעלות במובן של להיות בעלים, קנייני על הדבר. יש הראשונים, אני מביא שם הרבה ראיות, זה לא, כן, בניגוד למה שהרבה פעמים היום אתם שומעים אפולוגטיקות כאלה, כן? לא, מה פתאום, ההלכה היא נאורה ודרכי הדרכי נועם וכל השטויות האלה. היא לא נאורה ודרכי הלא דרכי נועם ולא שום דבר, ההלכה היא לא סימטרית ושוביניסטית, הכל נכון, לצערי אגב, אבל זאת המציאות, אי אפשר להתכחש למציאות. אני כן חושב שיש נקודות שבהן אנשים לא מבינים נכון את ההלכה, ומה שאני מראה שם במאמר, זה שהראיות הכי חזקות לזה, זה ראיות שמובאות מספרות הראשונים ומהגמרה עצמה. לא בתקופה הפמיניסטית שבה אנחנו נמצאים במגננה, וכולם כותבים כמה ההלכה היא נאורה וצדקת ולא יודע מה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה חשוד על אפולוגטיקה. תביאו לי ראיות מתקופת הראשונים, ששם אף אחד לא טרח להתגונן בפני מחאות פמיניסטיות, או מהגמרה. ואני יכול להראות לכם באופן מאוד שיטתי, בראשונים ובגמרא, שהתפיסה היא לא תפיסה של בעלות. כן, יש רמב"ן וראש, הם מאוד ידועים, רמב"ן בעיקר בעצם ותלמידיו, שמקשים קושייה, אומרים הרי אישה היא לא ממונו של בעל, אז איך הגמרא אומרת כך וכך? את לא רק שהם אומרים תירוץ, לא לא, אל תחשבו, אישה היא לא ממונו של בעל, התורה היא נאורה ודרכי הדרכי נועם וכו'. הם לא אומרים את זה, הם אומרים ברגע, אם יש מקום שכתוב בגמרא, שנראה מהגמרא, שהאישה היא רכושו של הבעל, הרמב"ן מיד מזדעק בקושייה, הרי האישה היא לא ממונו של בעל, איך אומרים דבר כזה? לא יכול להיות. זה לא אפולוגטיקה, זו תפיסה הלכתית, פנים הלכתית, מאוד ברורה שהאישה היא לא ממונו של בעל. טעות בתפיסה. עכשיו יש לזה המון ראיות, זה הראיות בעשרות. זה לא אפולוגטיקה או להתאפס למקור כזה או אחר, אין מקור אחר. ברור לגמרי, זה לא, אני לא חושב שאפשר להתווכח על זה. אז זה השלכה לדוגמה של התפיסה האפלטונית או המטאפיזית של ההלכה. כשאנחנו מדברים על קניין או על פעולה קניינית, אנחנו בעצם מדברים על פעולה שמחוללת מצב מטאפיזי. מה טיבו של המצב המטאפיזי? יש הרבה סוגי מצבים. ולא נכון לשייך את כולם למצבים של בעלות. בעלות זה רק אחת הדוגמאות. ויש עוד דוגמאות למצבים המטאפיזיים שההלכה עוסקת בהם. עכשיו, אני רוצה להביא, אני כבר לא אספיק את שתי הדוגמאות, אבל לפחות אני מקווה אחת, אני רוצה להביא דוגמה לאיך העסק הזה עובד בשטח ההלכתי. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שצורת הטעינה או ההנמקה ההלכתית נראית אחרת מהנמקה משפטית רגילה, בגלל האפלטוניות של ההלכה. בגלל האפלטוניות של ההלכה, ההלכה, כשהיא עוסקת בסוגיות מסוימות שבהן גם המשפט הכללי עוסק, אתם תראו צורת הנמקה שונה, הפוכה, בהלכה מאשר בכל מערכת משפט אחרת. ואני חושב שהיסוד של הדברים האלה זה האופי האפלטוני. ואני אראה את זה על שני הקשרים. הקשר אחד זה דיני השבת אבדה בהלכה, וההקשר השני זה דיני קניין רוחני, זכויות יוצרים. כן, פטנטים, לא יודע שתקראו לזה. בשני המקומות האלה זה מקומות שבהם אני חושב אפשר לראות בצורה מאוד חדה את ההבדל בין האופן שבו ההלכה פועלת וחושבת לבין האופן שבו מערכות משפט רגילות חושבות, זה לא אותו דבר. ואחד ההבדלים, יש עוד הבדלים, אבל אחד ההבדלים זה שההלכה יושבת על תשתית אפלטונית, ומערכות משפט אחרות יושבות על תשתית אריסטוטלית. עוד פעם, המערכות שאני מכיר, אני לא יודע, יכול להיות שיש אחרות, אבל מערכות עתיקות אגב היו יותר אפלטוניות. המערכות המודרניות הולכות לכיוון האריסטוטלי. אני אנסה להסביר את זה קצת יותר. אז בואו נתחיל בדיני השבת אבדה. הבסיס לדיון הזה זה מה שנקרא פסק דין הנדלס. כן? פסק דין הנדלס קיבל, של בית המשפט העליון, מחוזי ואחרי זה עליון, זה זכה להתייחסויות מרובות מאוד בספרות, בעיקר בגלל שהוויכוח הבסיסי בפסק הדין הזה התנהל סביב השאלה עד כמה אפשר להכניס את המשפט העברי לתוך כן, ההלכה. אני לא אוהב את המושג המשפט העברי, בעיני זה מושג בעייתי, אבל ככה מדברים, אני אולי אשתמש בזה, להכניס את המשפט העברי לתוך העולם המשפטי הרגיל, לתוך החוק. ואחד המקומות שבהם זה בא בצורה מאוד חזקה לידי ביטוי זה בפסק דין הנדלס. מה שהרקע לדברים זה בעצם חוק יסודות המשפט בתש"מ 1980, שחוקקו שם החוק שאם יש לקונה במשפט, אז השופטים אמורים למלא את הלקונה קודם כל מתוך עקרונות הצדק והיושר ומורשת ישראל, לא יודע, של המשפט העברי או מן משהו כזה, לא זוכר את הניסוח המדויק, ורק אחר כך ללכת למערכות משפט זרות וכדומה. יש כמובן בעיה שהשופטים לא יכולים לעשות את זה כי הם לא יודעים, הם לא מכירים את המערכת הזאת, אז זאת בעיה טכנית ולכן הם הרבה פעמים גם לא עושים את זה. אבל זה חוק יסודות המשפט. עכשיו בפסק דין הנדלס זה בא לידי ביטוי מאוד 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 מובהק. היה שם אילון נגד ברק וחיים כהן, בסוף זה גם הגיע לחמישה שופטים נדמה לי. אגב, חיים כהן בעצמו אחד הפעילים להכנסת המשפט העברי בחוק הישראלי, אבל שם הוא היה דווקא בצד נקרא לו החילוני, אני לא יודע איך לקרוא לזה. והסיפור היה כזה, בן אדם בשם אליעזר הנדלס מצא, הלך לבנק שנקרא בנק קופת עם, וברצפה של חדר הכספות הוא מצא צרור של ניירות ערך. ועכשיו התעוררה שאלה, מה עושים עם זה? זאת עבדה. מה עושים עם זה? טוב, עקרונית צריך להכריז, לפנות למשטרה, אם זה דבר עיקר ערך צריך לפנות למשטרה. הוא עשה את זה, ואחרי 4 חודשים שהמעבד לא מגיע, אז על פי החוק זה הולך למוצא. עכשיו התעורר ויכוח בין, שנייה, עוד הערה חשובה, הנדלס מסר את זה לבנק, את הניירות ערך, לא השאיר את זה אצלו, למה? כי ברור שהמעבד, שהוא יבחח בזה שהוא איבד את הניירות, למי הוא יפנה? הוא לא מכיר את הנדלס. הוא ברור שהוא ילך לבנק והוא ישאל, האם מישהו כאן מצא את הניירות ערך שלי? אז הנדלס ברוב יושרו, השאיר את הניירות בבנק, ואמר להם, שמעו חבר'ה, מצאתי את זה, אם יבוא מישהו, אז תתנו לו את זה. עברו 4 חודשים, לא בא אף אחד. על פי החוק, אחרי 4 חודשים, העבדה שייכת למוצא, והתעוררה שאלה, מי הוא המוצא? הנדלס הוא הבנק. זה לא שוטר, זה בנק, כמו שאומרים הגששים. אומרת, אז מי זה המוצא? אז הנדלס טען שהוא המוצא. צריך להגיע אליו הניירות. הוא השאיר את זה בבנק לטובת המעבד, כי המעבד יגיע לבנק וככה הוא יוכל למצוא את זה. אבל מי שמצא את זה ומי שעשה את הפעולות הנדרשות כדי להחזיר, היה הנדלס. אז אם כך, אחרי 4 חודשים מגיעים לו הניירות האלה. הבנק טען לו, הוא המוצא. אני המוצא. ולכן הניירות האלה מגיעים לי. אני החזקתי את זה, אני שמרתי את זה עבור המעבד וכו'. הסיפור הזה עבר כמה ערכאות, הגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון בעצם התחיל ויכוח בשאלה מי הוא המוצא. עכשיו, כדי להבין את הוויכוח, אז בואו נסתכל רגע על חוק השבת עבדה. חוק השבת עבדה, במשפט הישראלי כמובן אני מדבר, סעיף 2, המוצא אבדה ונוטלה, להלן המוצא, חייב להשיבה לבעלה או להודיע עליה בהקדם למשטרה, זולת אם בנסיבות העניין יש להניח שבעל אבדה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה. הודיע המוצא למשטרה, רשאי הוא למסור לה את האבדה, והוא חייב לעשות כן אם היא דרשה זאת ממנו. סעיף 3, המוצא אבדה ברשותו של אדם אחר, זה סעיף החשוב פה, חייב להודיע עליה לבעל הרשות, ולמוסרה לו לפי דרישתו. קיבל בעל הרשות את האבדה לידו, יראו אותו כמוצא. סעיף 4. כן, אז אם האבדה נמצאת ברשותו של אדם אחר, אז המוצא, מי שמצא בפועל, צריך למסור את זה לבעל הרשות, ובעל הרשות נחשב המוצא. יהיה המוצא הוראות סעיף 2, ולא התגלה בעל האבדה תוך 4 חודשים, יראו כאילו התייאש ממנה, והמוצא יהיה לבעל האבדה. תקופה האמורה תתחיל מהיום שהודיע למשטרה על האבדה, אם לא היה לו להודיע, מיום מציאתה. בסדר? זה הסעיפים שנוגעים לענייננו. עכשיו, הדיון כמובן התעורר, מה קורה, מה זה רשות של אדם אחר? הרי פה הנדלס מצא את זה, על רצפת חדר הכספות של בנק קופת עם. אומר הבנק, הוא מצא את זה ברשותי שלי, אני הבעלים של הבניין הזה, של חדר הכספות, אני האדם האחר, ברשותו של אדם אחר, הנדלס טען שלו, זה רשות הרבים, כשאני מוצא את זה, זה כמו למצוא ברחוב, כולם מסתובבים שם. על זה התנהל הדיון בבית המשפט הגבוה, בבגץ, לא בבגץ, בבית המשפט העליון, כן, כי זה לא ערעור על רשות, זה ערעור על בית משפט בערכאה נמוכה, בית המשפט העליון, והתנהל שם הוויכוח בשאלה, האם באמת זה נחשב רשות של אדם אחר, של הבנק, או לא. עכשיו, אלון, שופט אלון, כן, שכידוע היה שופט דתי, ודגל מאוד בהכנסת המשפט העברי וכולי, הוא טען שהמושג רשות, שאוב מהמשפט העליון, מהמשפט העברי, סליחה. וכיוון שכך, צריך לפרש אותו לאור המשפט העברי. ולפי המשפט העברי, טוען אלון, מצב כזה שבו אני מוצא את הניירות ברצפת חדר הכספות, הוא בעצם רשות של אדם אחר. מה הראיה שלו? יש משנה במסכת בבא מציעא. מצא בחנות, הרי אילו שלו. בין התיבה ולחנווני, של חנווני. לפני שולחני, הרי אילו שלו. בין הכיסא ולשולחני, הרי אילו של שולחני. זה מה שמצא חשוב לענייננו. מה זה אומר? אנחנו מדברים על חנות, יש דלפק בחנות, והמוכר עומד מאחורי הדלפק, השולחני זה חלפן כספים, כן? הבנק של פעם, אז הוא עומד מאחורי הדלפק. עכשיו, לפני הדלפק, זו אותה חנות, הכל בתוך חדר שהוא החנות, יש שם דלפק, מאחוריו עומד המוכר או בעל החנות, ובצד השני של הדלפק מסתובבים הלקוחות. עכשיו, אם אתה מוצא מציאה בחנות, כאילו מעבר לדלפק, הרי אלו שלו, זה שלך. זה כמו שמצאת ברחוב. אם מצאת את זה מאחורי הדלפק, בין החנווני לבין הדלפק, או מאחורי הדלפק, זה של החנווני. ואותו דבר עם השולחני.
אבל זה פה בן אדם אחד שהוא הבעלים של מה שזה לא יהיה העסק שלו. פה זה בנק. בנק זה לא, אין פה אדם אחד ספציפי שאתה יכול להגיד, זה הבנק. זה גוף.
הבנק הוא ישות משפטית שיש לה זהות מוגדרת היטב. זה שיש לה בעלות בשותפות, זה לא אומר כלום, בסדר. או שותפות, או תאגיד, לא משנה. זה לא אומר כלום.
אבל כתוב אדם.
אדם כולל...
בחוק כתוב אדם. לא, אדם זה אדם ספציפי.
לא, לא משנה.
זה מתייחס לאדם ספציפי, זה לא מתייחס לישות...
אתה מזכיר לי את ה... היה פסק דין של שופט שלום בירושלים, שטען שקיבוץ הוא לא... אין לו דת. הוא בן בלי דת. לכן הוא לא מחויב לשמור שבת. על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, אז אסור לפתוח עסקים בשבת, אלא באישור מיוחד. אבל זה הכל ליהודים. לערבים זה מותר, או לגויים זה מותר. עכשיו, מה עם קיבוץ? קיבוץ לכל חבריו יהודים. אבל מה עם הקיבוץ? הקיבוץ הוא בן בלי דת, ולכן החוק הזה לא חל לגביו. טוב, טיעון מאוד מפוקפק ודי ברור מאיפה הוא בא. וכנ"ל כאן, התאגיד נתפס כישות משפטית כמו אדם, בדיוק אותו דבר, לכל היבט משפטי, על זה אף אחד לא ירער במשפט אנדלס. לא זאת הייתה הנקודה. הנקודה הייתה, מה קורה מעבר לדוכן? רצפת חדר הכספות זה מקביל למה שמעבר לדוכן. מעבר לדוכן זה בעצם מקום שבו הרבה מאוד אנשים מסתובבים. ואם אתה מוצא שם חפץ כלשהו, מציאה כלשהי, אז למרות שבעצם המקום שייך מבחינה קניינית לבעל החנות, ברור שהוא בעל החנות, אבל מבחינת דיני השבת אבדה, זה נחשב כמו למצוא את האבדה ברחוב. ולכן אמר שופט אלון, שאם זה ככה, אז רצפת חדר הכספות זה כמו מעבר לשולחן, מעבר לדלפק. ולכן למרות שזה שייך כמובן לבנק, המקום, אבל כיוון שהרבה אנשים מסתובבים, שם מסתובבים הלקוחות, זה נחשב כמו למצוא ברחוב, וכיוון שהמושג רשות שאוב מהמשפט העברי, אז צריך לפרש אותו כמו שהוא מתפרש במשפט העברי. ובמשפט העברי מקום כזה לא נחשב רשות של אדם אחר. כך טען אלון. עכשיו, האמת שפה, לדעתי, סתם, במאמר מוסגר, לדעתי, טענה כזאת בכלל לא שייכת לחוק יסודות המשפט, כי הוא לא מילה לקונה מתוך המשפט העברי. הוא פשוט לקח מושג ופרש אותו, בגלל שהוא אומר שהמושג לקוח מהמשפט העברי, אז הוא מפרש אותו במשפט העברי. אם המושג הזה היה לקוח מהמשפט האנגלי, אז הוא היה מפרש אותו לאור יסודו של המשפט האנגלי. ואת הוא לא רואה פה יתרון למשפט העברי מעצם היותו משפט עברי. הוא רק אומר, כיוון שהמושג רשות שאוב משם, אז צריך לפרש אותו לפי העקרונות ששם, כי משם הוא לקוח. זה לא קשור לחוק יסודות המשפט, ויש לי הרבה ויכוחים ממה שאלון כתב שם, אבל זה למשל אחד מהם. מעבר לזה, כמו שכתבו שם השופטים, בעצם מה שאתה עושה, אתה לא מפרש מושג על פי המשפט העברי. אתה קובע קביעה נורמטיבית מתוך המשפט העברי. הרי המושג רשות של אדם אחר לא מופיעה בכלל בהלכה בהקשר של השבת אבדה. לא תמצאו שם את המושג רשות של אדם אחר. רשות של אדם אחר זה הגדרה של המשפט הישראלי, החוק הישראלי. זה לא לקוח מההלכה. בהלכה לא מתייחסים, בהלכות השבת אבדה לא מתייחסים לרשותו של אדם אחר. אז מה אתה אומר לי שאתה מסביר את המושג רשות? אתה לא. אתה פשוט לוקח את ההוראה ההלכתית על המצב הזה, ואתה טוען שזאת צריכה להיות ההוראה החוקית או המשפטית. זה שימוש בחוק יסודות המשפט, אבל שימוש לא מוצדק. בגלל שאין פה לקונה ברמה המשפטית. ברמה המשפטית אין שום לקונה, ברשות של אדם אחר זה הולך לבעל הרשות. השאלה מה זאת רשות, זאת שאלה שהיא לא לקונה שחסרה נורמה. אתה פשוט לא מבין מושג. לא להבין מושג זה לא לקונה. לקונה זה כאשר ישנו מקרה שלגביו אין לחוק התייחסות. אבל פה יש התייחסות של החוק לכל המקרים. אתה רק לא יודע איזה התייחסות או מהו המקרה. ולכן זה בכלל לא נקרא לקונה. ואני חושב שזה לא טענה פורמלית, זה טענה נכונה מאוד. אני חושב שאלון עשה פה את החוק יסודות המשפט קרדום לחפור בו. זה פשוט לא נכון. להשתמק בחוק יסודות המשפט כדי להשלים פה את הלקונה כביכול הזאת מתוך ההלכה.
לא הבנתי, למה אין רשות? יש רשות רבים, רשות יחיד, והמציאה יכולה להיות...
בלכות שבת, לא בלכות השבת עבדה.
אין לזה קשר ללכות השבת עבדה? אוקיי.
מושג רשות לא מופיע בלכות השבת עבדה. זה רק החוק מנסח את זה כך. אז לכן, אם אתה רוצה שיהיה לה גם ארבע דפנות, כדי שזה לא יהיה רשות הרבים. בלכות שבת צריך ארבע דפנות, בשביל שזה יהיה רשות היחיד. או בסוכה, שתיים וטפח. אף אחד לא מעלה בדעתו לעשות דבר כזה. יש, הנקודה בקיצור, שהשימוש בחוק יסודות המשפט הוא שימוש בעייתי. אבל, אני רואה שאני צריך לסיים, אז אני רק מסיים רק את ההקדמה, ואנחנו נחזור לזה אחרי החופשה. אני רוצה דווקא להתמקד במשהו, זה מה שמעסיק את כולם, חוק יסודות המשפט, והאם לשלב את ההלכה בחוק, ופסק דין הנדלס, ומי צדק, ויש על זה ויכוחים סוערים, שבאופן מאוד לא מפתיע, מתנהלים בין תומכי המשפט העברי למתנגדיו, כמו שלכאורה זה לא, זה אמור להיות ויכוח משפטי. אבל אני רוצה להתמקד על משהו אחר, שאותו לדעתי הרבה מאוד אנשים מפספסים, שמסכים בפסק הדין הזה. אני שואל בסדר, נניח שהמשפט העברי תופס אחרת, את דיני השבת עבדה מאשר החוק. אני שואל למה? למה במשפט העברי עבדה במצב כזה ניתנת למוצא, להנדלס, ועל פי החוק הרגיל, אם לוקחים את החוק האמריקאי או את כל המערכות החוקים האחרים והשופטים עשו את זה, וכך גם הגיעו למסקנה בסוף בחוק הישראלי, שזה ניתן לבנק. שזה ניתן, כן, לבנק. למה באמת זה כך? אז מעבר לשאלה, האם מוצדק להכניס לפה את ההוראות של ההלכה, אני לא רוצה לעסוק בזה. אני רוצה לעסוק בשאלה, למה הוראות ההלכה הן בכלל שונות מההוראות של מערכות משפט אחרות? מה מייחד את ההלכה שהיא מתייחסת להלכות השבת עבדה אחרת מאשר מערכות משפט אחרות? והטענה שלי זה שמה שעומד פה בבסיס זה האפלטוניות של ההלכה. ואני אסביר את זה כמובן בפעם הבאה, אני כבר אין לי את הזמן להיכנס לזה, ואז נראה את זה, ועוד גם את דיני קניין רוחני, ואני חושב שזה יחדד מאוד את הטענה שלי על האפלטוניות של ההלכה, אבל אין לנו כבר זמן לזה. אנחנו מסיימים כאן עד שתבוא ההודעה על חידוש השיעורים באיפשהו באלול. אם יש שאלות או הערות?
כאן החלוט, אני לא יודע אם הבנתי נכון, החלוט אני חושב כשמה כן היא, שאנחנו מכילים, שזה לא משהו שקיים, אלא זה לא מציאות. אנחנו מכילים עליו, עליה שהיא גרושה, אנחנו מכילים...
אנחנו מכילים אבל.
דין...
מציאות.
שהיא כפופה, בעיקר זה לענייני דינים.
להכיל משהו פירושו, לשים משהו על הדבר. אני לא טוען שהחלוט הזאת הייתה קיימת מששת ימי בראשית. אני טוען שברגע שאני
מתגייס
אישה, יצרתי חלוט בעולם, החלתי חלוט על האישה. החלוט היא המציאות, לא ההכלה. ההכלה זה הפעולה, אבל מה הפעולה הזאת עושה? הפעולה הזאת מייצרת משהו במציאות.
נכון, כי זה לא מציאות, זה כמו שאמרנו פיקציה, החברה, תאגיד זה פיקציה משפטית. אנחנו בעצם עושים פיקציה. אנחנו אומרים, חל עלייך דינים של גרושה, חל עלייך דינים של אלמנה. לא שזה מציאות מסוימת. אנחנו...
אני מבין, אתה מציג פה את התפיסה המקובלת, אבל הבאתי ראיות למה היא לא נכונה. זה שזה נכנס בפירוש המילה חלוט נכנס, גם זה וגם היפוכו נכנס. אגב, לדעתי שלי נכנס יותר טוב. אבל בסדר, הוויכוח הוא לא ויכוח מילולי. אתה יכול להגיד שהמושג חלוט הוא כזה, עובדה שרוב העולם כך מבין אותו. אבל הבאתי ראיות למה זה לא יכול להיות זה. הרי אמרתי שאיך יכול להיות שיש גם חלוט אישה וגם חלוט גרושה, אשת איש וגרושה ביחד? איך יכול להיות שיש חלוט בלי שום השלכות משפטיות? יש לי ראיות לזה שאני טוען שהחלות היא מציאות, זה לא רק בגלל שהמילה חלות מבטאת את זה. עכשיו, אם אתה רוצה לטעון משהו אחר, אתה צריך להתייחס לראיות, להסביר למה אתה לא מסכים לראיות.
כן.
אוקיי, עוד מישהו?
מתי חוזרים בדיוק?
אני עוד לא יודע, נשלח הודעה.
אז מה, נשאר במתח?
באיצ'קו הזה בספטמבר אולי, אני לא יודע בדיוק.
מתח בריא.
אם זה ספטמבר או אלול, אני אף פעם לא יודע, אבל זה עלה. עלה, הוא אחראי לעניין הזה, הוא יודע, או אני יודע ממנו, וגם הוא יודע לקהילה ברעננה. מתישהו, זה כנראה בספטמבר אמור להיות, או איפשהו באלול. נראה עוד.
אוקיי.
טוב, אז שיהיה
תודה.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.